בעוד המערכה בעזה נמשכת במלוא העוצמה, השבוע נראה כי חזרנו אחורה לימים שלפני השבעה באוקטובר ולאימות סביב הרפורמה המשפטית. איתנו בעניין הזה כבוד השופט בדימוס, פרופסור אליקים רובינשטיין. שלום לך, אדוני.
שלום, בועד.
היועץ המשפטי לשעבר והמשנה לנשיאת בית המשפט העליון לשעבר. הייתי רוצה לשאול אותך, האם לדעתך הייתה דרך לדחות פסק דין עילת הסבירות, ובמידה והוא היה נדחה, מה היו ההשלכות לכך?
קודם כל אני רוצה להגיד שהלב והמוח היום הם עם החטופים ועם המשפחות השכולות ועם הפצועים ועם החיילים. כלומר, אנחנו מהשבעה באוקטובר במקום אחר מבחינה רגשית ומבחינה לאומית, והנושא של מה שהיה נקרא הרפורמה או המהפכה המשפטית או איך שקראו לזה, הוא באמת כרגע סוג של הקפאה, יש אומרים שמתה המהפכה ויש אומרים שהיא לא מתה, ובאמת כרגע לא על הפרק.
אם כי אדוני, היו שסברו שדווקא בגלל הרגש הזה אולי ההחלטה תידחה באופן כזה או אחר, חקיקה מיוחדת, אולי אפילו כבוד הנשיאה חיות תפרוש מהרכב, הרגש הזה לא השפיע.
אני אתייחס לזה בעוד שנייה. באמת, אני הייתי פעם עוזרו של משה דיין, ששמו ודאי מוכר למאזינים, והוא היה אחד מהאנשים שסביב בן גוריון. הוא היה אומר שבן גוריון היה מבחין בין דבר שהוא מחכה אותו, דיין היה מחכה אותו, מת ונקבר, מת, הוא עוד יכול לקום לתחייה, מת ונקבר, כבר אין לו תקומה. אנחנו אולי במצב של המצב הראשון, אבל לגבי התחייה, היה לוח זמנים סטטוטורי, מפני ששופט ש... מסיים את תפקידו, יש לו 3 חודשים לכתיבת פסקי דין, והשלושה חודשים של הנשיאה חיות והשופטת ברון עמדו להסתיים, והיו צריכים לגמור את הפסיקה הזאת עוד שבוע, אבל זה, ולגבי דחיות, אני לא חושב שזה בריא לדחות מתן פסקי דין ולקשור את לוח הזמנים הציבורי והפוליטי עם לוח זמנים של בית משפט, שהוא פועל לפי החוק. הייתה מחשבה, אני חשבתי אולי שכדאי לתת את פסק הדין ולהשהות את כניסתו לתוקף, במובן זה שתהיה איזו תקופה שבה יוכלו להגיע אולי להבנות חדשות. אני למשל מאוד מאוד רוצה שנגיע לחוק יסוד החקיקה, אולי יהיה לנו רגע לדבר על זה בהמשך, אבל
יש באמת תקווה כזאת עכשיו, נכון, בקרב כל הצדדים, כי לכאורה לא נשארה ברירה.
אבל הדבר הזה לא קרה, ואני לא מציע לעסוק באם, אילו, מה היה קורה אם. אנחנו היום במצב שיש לנו 2 פסקי דין, וצריך לזכור שאף אחד לא הלך לפסקי הדין האלה בתענוג. לא הרוב ולא המיעוט, הרוב ראה את עצמו נאלץ לפסוק כמו שהוא פסק, וכמובן לעניין של התערבות בחוקי יסוד, היו 12 שופטים שתמכו ואולי יותר, אבל הוא ראה את עצמו נאלץ לפני שהכנסת, ואני אומר את זה בצער, אבל אני לא אומר את זה פעם ראשונה, גם כתבתי את זה פסקי דין, ועשיתי על זה לא מעט, הכנסת, זלזלה במושג של חוק יסוד. חוק יסוד נקרא בחוקה. בעולם, אני לא בטוח שכל המאזינים יודעים, בעולם, תיקון חוקה זה סיפור מורכב ומסובך. ארצות הברית צריך רוב מיוחד של המדינות של ארצות הברית, הסטייט, רוב מיוחד של הקונגרס, תהליך כבד ומאוד רציני. אצלנו זה את הסקופה הנדרסת. מתקנים חוקי יסוד, כאילו זה היה איזה חוק עזר משני בעזר רשות מקומית. והדבר הזה כמובן גרם לזה שהיה ירידה במעמד של חוקי היסוד, וביכולת להתייחס אליהם כחלק בחוקה. במסיבות האלה, בין המשפט עד עצמו, נאלץ להגיד שיש מקום להתערב.
ההתערבות הזאת, אבל אדוני, אנחנו, הרי אדוני יסכים איתי, גם אם נקצה עכשיו תוכנית לדון רק בטעמים לכאן או לכאן, גם היא לא תספיק. אבל אני כן רוצה, כמו שאדוני אמר, לא נשאל מה היה אילו, אלא מה יהיה עכשיו. יש לנו לפנינו פסק דין שלכאורה בא נגד הריבון, רגע ניקח את זה למקום הכי פשוט, ואומר לו, על אף שחוקקת, וחוקקת ככותרת חוק יסוד, אני מבטל את החוק. מה המשמעות העתידית של הפסיקות האלו? אם נסתכל קדימה, מה נותר כרגע לעשות? הרי גם אם עכשיו יעבור איזשהו תיקון שבגץ לא יכול להתערב בחוקי יסוד, והוא יהיה יותר פרטני ויותר מובהר נקרא לזה, עדיין זה לא יעזור. מה נשאר לפני, אנחנו לא על סף התנגשות בין רשויות, אנחנו כבר אחריה. מה נותר לעשות כעת?
זה לא, קודם כל באופן אולי לא שגרתי, אני אומר שפסקי הדין האלה באים להגן על הכנסת ולא לפגוע בה, מפני שהכנסת הפכה להיות מין סרח עודף של הממשלה, וזה לא דבר חדש, אבל זה דבר שמתגלגל במשך שנים. הכנסת יש לה תפקיד, לפקח על הממשלה, לחוקק. בקטע של פיקוח על הממשלה זה נשחק באופן מאוד מאוד משמעותי. לכן הפסיקה הזאת בעצם מין קריאת השכמה לכנסת, וגם סוג של הגנה עליה. אבל מה עכשיו? עכשיו, אם לדעתי נשמע, חוק יסוד חקיקה, בחוק יסוד הזה, הפרוצדורה לחוקק חוקי יסוד, או לתקן אותם, תהיה בארבע קריאות, בדיון רציני, באופן שמכבד את המוסד הזה, הכנסת כמכוננת, כלומר, כנותנת חוקה, ובמקרה כזה, כל מה שיחוקק או יעשה אחרי שחוק יסוד כזה יתקבל, לגבי חוקי יסוד, לדעתי, לא צריכה להיות עליו ביקורת שיפוטית, אלא רק על חוקים רגילים. בתנאי כמובן שאנחנו מדברים על קיומו של חוק יסוד, חקיקה מסודר, שקובע פרוצדורה מסודרת ורצינית, אז הייתי אומר, חוקי יסוד לא להתערב. וההתערבות צריכה להיות שמועה לחוקים רגילים, כמו שהיה עד עכשיו, נעל פסק הדין שאתה אולי מכיר, שבנק המזרח הוא 1995.
שזה אגב, אדוני פסק דין שהזכרנו בתוכניות האחרונות, כמה וכמה פעמים, אבל עד רבה, אני רוצה להמשיך את הקו הזה. נניח ובאמת נגיע בהסכמה רחבה, הלוואי, לאיזשהו חוק יסוד חקיקה, ובאמת רק בתנאים מאוד מאוד ייחודיים יחוקקו חוקי יסוד. הייתה לאחרונה דעתו של, הצעתו יותר נכון, של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, להקים בית משפט לחוקה שיחליף את בגץ. בנסיבות האלה, שוב, לא בנסיבות שבגץ ירגיש שגונבים אותו מהדלת האחורית, אלא בנסיבות האלה שיש הליך חקיקה ברור לחוקי יסוד. אתה בעד ההצעה הזו?
ממש לא. אני
צריך לך
זה, אני מכבד כמובן את יושב ראש הכנסת, בתפקידו, אבל הדבר הזה הוא פתח לעוד מחלוקות, לעוד נאומות ואנדרלמוסיה במערכת הציבורית. מי יהיה בבית המשפט לחוקה? איך הוא יבחר? איזה גורמים יהיו מיוצגים בו? זה עצמו סיפור שפשוט לא כדאי להיכנס אליו. אגב, הוא לא רעיון חדש, לא כדאי להיכנס אליו. בית המשפט העליון מיומן, והוא גם בניגוד לדימוי קצת רווח בחוגים יותר שמרנים, יותר ימניים, יותר דתיים, שהוא כאילו מהגג, מחפש דרך איך להתעסק עם הכנסת הממשלה, ההפך הוא הנכון. אני מדבר גם מהניסיון של עבודתי והשירות הציבורי ואגד שופט. בית המשפט מאוד לא מעוניין, למשל בנושא דת ומדינה, בסופו של דבר כשהוא נאלץ, שהממשלה והכנסת לא מצליחות להסביר נושא, למשל גיור, ששנים רבות, יצא לי אישית להתעסק בו 30 שנה, שנים רבות הוא על האופניים, כל פעם יש בגץ, 10 שנים לפעמים נמשך. למה נמשך? השופטים לא עצלים שלא יכולים לכתוב פסק דין, ומחכים 10 שנים.
ריבוי עתיקים כמדומני, מן הסתם.
לא. מנסים לשכנע את הממשלה, את הכנסת, שתכריעו, תחוקקו לגבי גיור, לא מצליחים. לא מצליחים, בא בית המשפט, מחכה. אמרנו 10 שנים, לא הצליח לקבל תשובה מהממשלה, מהכנסת בהקשר הזה. מכריע, ואז מה פתאום נכנסתם לזה? אבל יש להם ברירה, זאת אומרת, וכמובן, כשיהיה חוק יסוד החקיקה, אפשר בין היתר לקבוע באיזה רוב אפשר לבטל חוק.
להסדיר גם את הביטולים של החוק. אני הייתי רוצה לשאול אותך לסיום, אדוני, יש טענות נאמר, או אפילו קצת מן הסברה, חוץ מהעובדה שהנשיאה חיות השופטת ברון סיימו תפקידיהן, אבל גם שהיה צורך להראות לעולם שכבר מתחיל לגשש סביב בית הדין הבינלאומי בהג, שהנה, בית המשפט העליון כוחו במותניו, מבטל אפילו חוק יסוד, ולנסות לצמצם אולי קצת את הדאגה סביב המשפטים העתידיים, כמובן לקציני צהל. אתה רואה בזה קשר, ואם כן, באמת יש בדבר תועלת?
קודם כל, אני שמח ששאלת על זה, כי התכוונתי, לפני שאנחנו נפרדים, להתייחס לנושא של הג. אין קשר, במובן זה שאני לא מאמין,
אני אומר ברוך שכיוונתי, אדוני.
טוב. אני אגיד ברוך שכיוונתי. אני לא הייתי בסוד שיח של השופטים, ואני לא מאמין שההכרעה שלהם קשורה להג, אבל בהחלט, לבית המשפט, וכדאי שמאזיני כל חי, שהם אולי יותר מהקוטב השמרן, ידעו, וזה אני אומר בניסיון רב, גם בחוץ לארץ, בית המשפט בישראל הוא נכס אסטרטגי של המדינה. היום מדברים על בית המשפט, יש שני בתי משפט בהג, לא כולם מקרים את ההבחנה, יש בית משפט שנקרא בית המשפט לצדק, הבינלאומי לצדק, נשאל אם יש שם צדק, זה עדיין בסימן שאלה. בית המשפט השני הוא בית המשפט הפלילי הבינלאומי, כן. שעוד כיועץ משפטי הממשלה הייתי בראש המשלחת בוועידה שהקימה אותו, והזהרתי אז מהפוליטיזציה. בית המשפט האלה נבחרים פוליטית, כלומר, לגמרי בינלאומית פוליטית. הצוות, על ידי עברת הביטחון, על ידי המדינות החברות בבית הדין, כל מיני הרכבים שהם, הצד השווה שזה דבר פוליטי. לכן החשש של ישראל הוא מפוליטיזציה של ההכרעות. אני לא רוצה להטיל דופי בזה או בזה. בית המשפט שלנו, בעצם קיומו, כבית משפט חזק, שעצמאי, הוא מעוטט שהמדינה הזאת היא מדינת חוק. הוא מעוטט את זה כל הזמן, לא בשביל בהכרעה הנוכחית. אלא נעוטט את זה כל הזמן, מדינת חוק, ומכבדים אותו, זה אני באמת מהיכרות קרובה וחוץ לארץ, מכבדים אותו בכל מקום, במדינות העולם החופשי. ולכן חבל להחליש אותו, זו הייתה אחת הטענות גם שלי נגד הרפורמה, כי העיתות היה להחליש. אז אני חושב שכשאנחנו באים להג, ויש לנו הרבה מה להגיד בהג, בבית המשפט הזה בהשמה, אני מבוכחת, אפשר לומר, אני זיק, שמדינת ישראל עושה ג'נוסייד, אחרי שבנו טבחו ועשו מה שעשו בשמחת תורה בשביל באוקטובר.
שזה היה ג'נוסייד אמיתי.
שזה היה ג'נוסייד, ולנו יש בהחלט בראש מורם לומר מה שיש לנו בבית המשפט הזה בהג, והשאלה אם תהיה אוזן קשבת, אני רוצה לקוות שאולי כן, כי באמת זה הפוך על הפוך, התביעה הזאת של דרום אפריקה בהג, שאנחנו ג'נוסייד, וגם אני יודע את ההוראות של צה"ל, הוראות שמבוססות על העיקרון של חוקיות וטוהר הנשק, אבל אתה תמיד צריך לשאול בקטע הזה, מה אתם, מדינות השופטים באים מהן, היו עושים, אילו היו טובחים באזרחיהם בצורה הברוטלית, הנאצית, הברברית.
ודאי, אפשר להניח שהם לא היו, הם לא היו שואלות את השאלות שהן שאלות כעת. פרופסור אליקים רובינשטיין, אנחנו חייבים לסיים, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, ואני מקווה שנשתמע בהמשך. תודה רבה.